הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא פרשת יתרו. אומרת התורה, ומספרת את זה הגמרא, שעם ישראל היו רואים את הקולות. כולם אומרים נעשה ונשמע, כולם. מזה לומדת הגמרא שלא היה אדם, לא עיוור ולא חרש, לא אילם, לא היה שום מום לבני האדם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ריפא את כולם במעמד הר סיני. כל החושים של בני ישראל, מי שהיה חולה חזר והתרפם. ומצינו בגמרא מסכת גיטין, כמה עלובה היא? אותה קלה שבחופה, תחת החופה מגלה חוסר אמון כלפי מי שאמור להיות בעלה. על מי זה נאמר? על חטא העגל של בני ישראל. הפסוק בשיר השירים אומר, עד שהמלך במי סיבו נרדי, נתן רחום. כלומר, את העגל עשו לפני תום 40 יום מאז מעמד הר סיני, עד חטא העגל היה ריח טוב לבני ישראל, מי שחטו יש להם ריח רע. עד שהמלך במי סיבו, הכוונה היא למתן תורה, תוך 40 יום נרדי זה הבוסם נתן ריחו, עזב הריח הטוב. אם כן, משמע במתן תורה היה ריח מיוחד וטוב לעם ישראל, אחרי חטא העגל איבדו את חוש הריח. מכאן השאלה, מה צורך יש בריח במתן תורה? מה הקשר בין התורה לבין חוש הריח? שלפני חטא העגל היה ריח טוב, אחרי חטא העגל אין עוד ריח. נרדי נתן ריחו, הבוסם עזב, הריח איננו עוד משפיע. גם אומרת הגמרא מסכת שבת פיכת את הפסוק בשיר השירים, לחיו כערוגת הבוסם, כלומר הלחיים כביכול של הקדוש ברוך הוא כערוגת הבוסם. אומרת הגמרא מסכת שבת, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא העולם כולו ריח של בשמים. מה צורך יש בריח הבשמים בזמן מתן תורה? עוד מצינו שיצחק אבינו, כאשר יעקב נכנס אליו, הוא אומר, ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם, זה ריח גן עדן. מה הקשר בין הריח לבין גן עדן? מה משמעות הריח שהיה במתן תורה? מה משמעות הריח שאיבדו בני ישראל אחרי חטא העגל? בחטא העגל עם ישראל איבדו את הריח, איבדו את המעלה של הריח. מהי מעלת הריח? אומרת הגמרא מסכת עירובין בדף כ"א, הדודאים נתנו ריח. מהו אותו ריח? אלה בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא והם לומדים תורה. מי שלומד תורה בטהרה הוא הקדוש, הוא המושלם. כך אפשר להבין את הגמרא מסכת סוטה בדף ממתה, משחרה בית המקדש בטל הריח הטוב בפירות. הגמרא אומרת, מאז שנחרב בית המקדש בטל הריח הטוב בפירות. אומרת הגמרא, מה הקשר בין הריח הטוב בפירות לבין חורבן בית המקדש? כי מאז שחרב בית המקדש לא מקפידים על הטהרה, והטהרה הייתה משפיעה ריח טוב בפירות. והגמרא מספרת שם שרבונה מצא מין של תמרה שהיא שמנה ויש בה ריח טוב, לקח אותה רבונה ועטף אותה ושמר על אותה תמרה. רבונה פגש את הבן שלו, רבא. רבא, הבן שלו אמר לאבא, לרבונה שהוא מריח ריח טוב. אמר לו אבא שלו, היות ואתה טהור, יש בך יכולת להריח. ומה הקשר בין ריח טוב לבין טהרה? ולמה? כאשר אין טהרה בטל הטעם הטוב של הריח בפירות. גם המדרש אומר, וישמע יתרו, מה שמע? אומר המדרש, לריח שמניך טובים. הבין את מעלת הריח של התורה שיש לעם ישראל לפני חטא העגל, ולכן הוא הגיע להצטרף לעם ישראל. מה עומק הדברים? אומר בעל בני סוחור, לגבי חטא עץ הדעת, כל החושים היו מעורבים חוץ מחוש הריח בחטא עץ הדעת. היה שם את חוש השמיעה, מדברים ושומעים את הדיאלוג בינם לבין הנחש, אדם חווה בעניין אכילת עץ הדעת, חוש האכילה, חוש המישוש, נגעו בעץ בפרים, ראו, נחמד להשכיל, חוש אחד לא היה שותף, חוש הריח. חוש הריח מבטא את הזמן שלפני חטא עץ הדעת. לכן, הלימוד תורה כיום יכול להיות לשם כבוד, להוכיח לאחרים, להרשים, כל מיני מניעים. אבל לפני חטא עץ הדעת, הערכים היו ערכים נטו. אדם לא עירב בערכים כל מיני אינטרסים. וזוהי הטהרה, אין לו לא קנאה ולא כבוד, לא שנאת הבריות ולא מנצלים את התורה הקדושה כדי לתת ביטוי ליצרים, אלא לומדים תורה למען לימוד התורה, נכנעים להוראות התורה, אוהבים את התורה גם ללא הרווח והתגמול, שלא פעם מחפשים היצרים של האדם. לימוד תורה בתהרה זה הלימוד שבו האדם לא מחפש את הרווח, כמו תינוקות של בית רבן הבל שאין בו חטא. לימוד תורה בלי חיסרון, לימוד תורה בתהרה, לא למען יצרים, לא למען פרנסה, לא למען כבוד, לא למען ניצחון, לא למען הכנעת הזולת, לא ממקום עדי של לימוד תרבות מעניינת, לא בגלל שמחפשים להנעים את הזמן הפנוי, אלא לימוד תורה מתוך הבנה ברורה של לחפש את הבנת רצון השם בעולם, כפי שמועבר מדור לדור מאז מעמד הר סיני, זו המעלה הגדולה ביותר שבעולם. התעסקות סביב רצון השם, הדבר היחיד. האדם מחפש את ההבנה הנכונה, את ההלכה הברורה, וזה לא מותנה ברגשות האדם או בהבנה שלו. כל מיני תרבויות שהן לא מחפשות את האמת, אלא האדם מוצא עוגן בכל מיני פילוסופיות ותיאוריות איך לחיות למען היצרים שלו, לחיות איך לתפקד לפי כל מיני גחמות של כל מיני משכילים וחכמים, לא פעם חכמים בעיני עצמם או חכמים בעיני קבוצת המעריצים שלהם. האדם בוחר את הערכים שלו. איך? איך האדם רגיל לבחור את המטרות שלו? הוא קודם כל בודק עם הרגשות שלו, מה הוא מרגיש, איך הוא מרגיש, אם הוא מרגיש תסכול וקנאה, כעס או רדיפה אובססיבית אחרי הכבוד. הוא רוצה כסף, או מפחד מכסף, או רוצה קשר עם אנשים, או מפחד מקשר עם אנשים. אחרי שיש לאדם מערכת רגשית, הוא מחפש תיאוריה או פילוסופיית חיים שמכסה על ערוות היצרים של האדם. ככה האדם לא בוחר מטרות חיים, אלא הוא בוחר ביטוי לרגשות שלו, אבל לא נעים לו לומר שהוא בסך הכל בוחר רגשות ולא פועל בצורה מושכלת. אז הוא מחפש קבוצת אנשים, הוא מחפש את החברה, הוא מחפש את האידיאולוגיה שמבטאת את הרגשות שלו. אם כן, האדם הזה הוא מחפש את האמת, או שמה הוא עשו בבית האסורים של הרגשות ולא נותן לעצמו חשיפה למערכות חשיבה אובייקטיביות יותר? התשובה היא האפשרות השנייה. האדם לא מחפש את האמת, אלא מחפש ביטוי לרגשות. איך הוא עושה את זה? על ידי המצאת תיאוריות תפיסות שמתאימות ליצרים שלו. היות וליצרים של האדם תמיד יש קליינטים, יש לקוחות, האדם גם מוצא לעצמו קבוצת תומכים רבה שיכולה לכלול עשרות או מיליוני אנשים. כך הוא מרגיש שהוא פועל בצורה חכמה, שהרי הוא שייך למועדון או לחברת אנשים רבים שכולם חושבים כמוהו, שבעצם כולם רוצים לתת ביטוי ליצרים כמוהו. אם כן, יש כאן אמת, כך הוא חושב, אבל הוא מתבלבל. הוא מתבלבל בין אמת לבין רגשות. לא כל נתינת מענה לרגש זו יכן אמת שכדאי להיות דבק בה. יש לאדם מדוגמה אחר דעת נטישה. הוא מרגיש פחד אם הוא לא ירצה אנשים אחרים. האם האדם הזה פועל בצורה יעילה? האם האדם הזה פועל בצורה חכמה? התשובה היא לא. הוא מכניס את עצמו לבית האסורים של ריצוי החרדות שלו, ריצוי האנשים האחרים. כל פעם שהוא מרצה אנשים אחרים הוא מרגיש טוב עם עצמו. הוא בטוח שכך לא יעזבו אותו. הוא לא שם לב כמה הוא מכריח את האנשים האחרים לנצל אותו, כי הוא נזהר לא לבקש, מתאמץ לתת. כך הוא מייצר מערכת חיים וקשרים לא בריאה, לא מאוזנת, וכך הוא מקבע את המסכנות שלו. והגרוע, שהוא עוד מרגיש טוב עם עצמו. האם זה אומר שהאדם הזה מצא את האמת בחיים? לא. הוא פועל לפי הרגשות המעוותים שלו, וכך הוא גם בונה אידיאולוגיות כמה הוא חייב לעזור לסייע לאחרים, ולא שם לב לעיוות שבהתנהלות החיים שלו. בוודאי יש להיות איש חסד, אבל גם להיות נאמן לערכים ולמצוא את האיזון בין לייצר נתינה לבין לדעת איך לקבל. זו הכוונה שהאדם בוחר לעצמו ערכים שמתאימים לרגשות, ליצרים, לאינטרסים, לחולשות, לפחדים הרגשיים שלו, וכך האדם בורח מהאמת והוא במאסר הרגשות. בוודאי שצריך האדם להתייחס לרגשות שלו, אבל לא להיכנע אליהם. למצוא את האיזון בין הרגשות לבין הערכים, להכיר את האמת ואת הערכים, להתייחס לרגשות, לשים לב איך בהדרגתיות הוא יכול להגיע למקום ערכי יותר, והרגשות של האדם מבטאים את הדרגה של האדם, מי שכעת הוא יכול להיות, אבל לא מי שהוא אמור להיות. והתורה היא נצחית, לא רק בגלל שהיא אלוקית, אלא בגלל שמראש היא בנויה בצורה כזו, שהאדם לא מחפש את הרגשות שלו בתורה, את הצרכים שלו בתורה, אלא מחפש איך להיכנע לתורה. האדם מפתח את ההרגשה של אהבת האמת, והסיפוק הגדול ביותר זו ההכנעה של האדם לתורה, לרצון השם, עשר רצונך כי רצון נו, זה הסיפוק הגדול ביותר שיש. אם כן, הרגשות של האדם מראש אמורים להיות בנויים בצורה כזו שהאדם מוצא את סיפוקו לא בחיפוש אחר הכבוד והתהילה, אלא אחרי אהבת האמת. כמו שאומר הרמב״ם, שהאדם עושה את האמת כי זוהי האמת, לא בשביל משהו אחר. ולכן זו הכוונה, שחוש הריח לא נפגם בחטא עץ הדעת. יש תורה עם ריח ויש בלי ריח. הריח מבטא את האמת האותנטיות ללא שום יצרים לפני הזמן של חטא עץ הדעת, מכיוון שאז לפני חטא עץ הדעת עדיין הייתה טהרה ושלימות בעולם. וכל החושים חטו בחטא עץ הדעת חוץ מחוש הריח. הריח מבטא את הזמן שלפני חטא עץ הדעת, ולכן מצינו שעם ישראל לפני מתן תורה עם ריח טוב אחרי חטא עץ הדעת, כמו אחרי חטא העגל. נרדי נתן ריחו, נרדי זה הבושם, נתן עזב. אין יותר ריח, ומתן תורה היה כל דיבור ודיבור מלווה בריח טוב, כי הריח מבטא את זמן, איכות של מה שלא היה בחטא עץ הדעת, מה שלא היה בחטא הגדול ששינה את פני היקום. הריח הטוב מבטא את האותנטיות של האדם ללא היצרים שלו. זה ריח גן עדן. ולכן מתפללים להקדוש ברוך הוא, תאר ליבנו לעובדך באמת, תארת הלב מהקנאה, התאווה והכבוד, כדי שכל עבודת השם תהיה עם לב שלם. ולכן כתוב, הדודאים נתנו ריח. זה פסוק בשיר השירים, אומרת הגמרא בעירובין, הכוונה לבחורי ישראל שלומדים תורה ולא טעמו טעם חטא, יש בהם ריח. מה הכוונה ריח? הכוונה היא טהרה, שלימות, כמו לפני חטא עץ הדעת. לכן מזמן חורבן בית המקדש אין ריח טוב בפירות, כי אין טהרה אז אין ריח טוב. ומה היא טהרה? טהרה היא שלימות הלב, תאר ליבנו לעובדך באמת, אין קנאה, לא שנאה, לא תחרות. ולכן הבאנו את סיפור הגמרא, שרבונה שמח כל כך, שהבן שלו רבא הריח ריח טוב הפירות, כי זה סימן לטהרת הלב, לקרבה ולקשר של האדם אל הזמן שלפני חטא עץ הדעת. הריח מסמל את הטהרה. את זה בני ישראל איבדו בחטא העגל, נרדי זה הבושם נתן ריחו, עזב הריח, הבושם לא נותן ריח, מתי זה? אחרי חטא העגל. העם לא הקשיב למשה רבינו שעלה להר ואמר שהוא ירד, העם לא הקשיב למשה רבינו שאמר שירד, העם לא הקשיב למה שאמר, מי בעל דברים ייגש אל אהרון והלכו, מי שיש לו שאלות ייגש אליהם. את זה לא עשו העם, אלא חיפשו להמציא דרך חדשה את הקשר עם בורא עולם, מה שהיה נדמה להם הגיוני טוב ויפה לפי ההבנה שלהם. אבל אומרת התורה, הם קמו לצחק, כך היה חטא העגל. לצחק, אומר רש"י, הכוונה היא לחטאים כמו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מה הם רצו לעשות? לא לחפש את האמת, אלא לחפש דרור ליצרים. מה תהיה? האידיאולוגיה, הדרך שתאפשר להם ליצור דת חדשה, דרך חדשה שתסייע להם לצחק. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בגישה הזו יימדו את הריח, את הטהרה, את החוש שלא נפגם בגן עדן. כעת גם נוכל להבין מדוע רשבי והבן שלו היו במערה ויצאו במערה, וכאשר הם יצאו הם ראו מישהו רץ עם הדסים לכבוד שבת, ההדסים נותנים ריח טוב והם סמכו. מדוע? מכיוון שומר הטור בשלוחן ערוך סימן ריש צדיק את שמופיע במדרש, אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא, יכנסו בני ישראל לארץ, מה יהיה איתי? מה יהיה עם התורה? מי יעסוק בתורה? אמר הקדוש ברוך הוא, בשבת יעסקו בתורה. מה הכוונה? מה מיוחד ביום שבת? מבחינה פרקטית זה הזמן היותר פנוי ללמוד, אבל יש גם הסבר מהותי. אומר האריזל בדרוש לקבלת שבת, למה בשבת בתפילה אומרים ישמח משה במתנת חלקו? כיוון שעם ישראל במתן תורה קיבלו כתרים כנגד נעשה ונשמע. הם קיבלו הרבה שפע ואורות רוחניים. אחרי חטא עץ הדעת איבדו את הכל. הכל הלך למשה רבינו. אבל בשבת משה רבינו נותן ומחזיר הכל לבני ישראל. לכן בשבת משה רבינו הוא רק עם מתנת חלקו, עם החלק שלו, לא עם כל החלקים שניתנו לבני ישראל. לכן בשבת ישמח משה במתנת חלקו, כי רק את האורות שלו, השפע שלו, הוא יש לו בשבת, ואת השאר הוא מחזיר לעם ישראל. לכן בשבת יש טהרה, תורה בשלימות. תורה וטהרה, זוהי תורה שיותר דומה לחטא שלפני חטא עץ הדעת. תורה שדומה לפני חטא העגל. לכן סמכו רשבי ובנו שראו את אותו אדם רץ עם הדסים למען השבת, כי הדס נותן ריח, והריח זה החוש שלא ניזוק בחטא עץ הדעת. לכן סמכו שהעם מבין מהי קדושת יום השבת שקשור לריח, שקשור ללפני חטא עץ הדעת. לכן לוקחים הדסים למען השבת, ריח טוב למען השבת. לפי המהלך הזה נוכל להבין יותר בעומק מדוע מריחים בסמים במוצאי שבת. יש בתוספות מסכת פסחים שמריחים בסמים במוצאי שבת, כי מאבדים את הנשמה יתרה, והנשמה יתרה היא עודף נשמה, עודף רוחניות. מאבדים את זה וזה מצער. איך נרגיע את הנפש? על ידי ריח טוב. הסבר נוסף? בשבת הגיהנום לא עובד. למה? כי שבת היא למעלה מחטא עץ הדעת. חטא עץ הדעת קשור לגיהנום. הגיהנום קיבל משנה תוקף אחרי חטא עץ הדעת, אבל השבת היא זמן שונה, זמן שהוא מעל חטא עץ הדעת, ולכן הגיהנום לא עובד. אבל במוצאי שבת, אש הגיהנום מתחיל לשרוף ולהסריח שוב, ולכן מריחים ריח טוב, שיזכור שיש ריח רע, וכעת יש להריח ריח טוב. עוד אומר הגאון מבילנה, במוצאי שבת, מתקנים, מכוונים, ממקדים את ארבעת החושים של האדם לעבודת השם. ראייה, לראות האש, שמיעה, שמיעת ההבדלה, שתיית היין, זה חוש הטעם, וגם בסמים כנגד הריח. אומר בספר ים דרך, בשבת היינו לפני חטא עץ הדעת, אם כן הבשמים כנגד הריח, כי בשבת היה ריח טוב, הכוונה היא הריח, ריח של לפני חטא עץ הדעת. זו הייתה הדרגה הגבוהה שהייתה בשבת, כי בשבת כל אחד מקבל את השפע שהיה לפני חטא העגל. לימוד תורה בתארה מתי יש? דווקא בשבת. לכן סמכו כל כך רשבי ובנו כאשר ראו את האדם רץ עם ההדסים לכבוד שבת, כי הם הבינו שיש הבנה מהי המשמעות של שבת. הריח, חוש הריח שלא נפגע בחטא העגל ובחטא עץ הדעת. זו המעלה הגדולה. לפי זה נוכל להבין מדוע המשיח יש לו מעלה מיוחדת, והריחו ביראת השם. לא ישפוט לפי מראה העיניים, לא מה שישמע באוזניים, אלא לפי הריח. ואומרת הגמרא שבר כוזיבא התגלה כמי שלא ראוי להיות המשיח. למה? כי אינו את המעלה של הריח. הוא לא יודע להריח וכך לזהות מהו הדין. יש משהו מיוחד בריח שמבטא את הזמן שלפני חטא עץ הדעת. ולכן אפשר להבין איך מתקנים את החוש הזה על ידי התפילה, שהרי התפילה היא במקום הקורבנות, ועל הקורבנות נאמר ריח ניחוח להשם, והתפילה מבטאת את התלות של האדם בבוראו, וכך האדם מסלק מעצמו את הקנאה, התאווה והכבוד, ההכנעה, וזוהי התארה, תארת הלב, חוש הריח, זוהי עבודת התפילה. ולכן הם מתן תורה תוקנו, הסומים, אומר רשי, החרשים, האילמים, הראייה, השמיעה והדיבור, אלה נצרכים ללימוד התורה, אבל הריח לא. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן ריח, מה שתיאר, והביא למצב שלפני חטא עץ הדעת זה הריח הטוב, וכיום זה נעשה בעבודת התפילה. כך הבנו את הקשר בין הריח, מתן תורה, והזמן שלעתיד לבוא. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.